זבחים דף ג' מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. סיפרנו שרב פאפה יום אחד פגש את רבינה. אמר לו, רבינה, איפה היית אתמול? היית כל כך חסר, היית הדרשה של רבא, ואתה לא היית בתחום של העיר בי חרמך, ולא יכולת לבוא לשמוע את הדרשה, חבל. אמר לו רב פאפה, מה אתה אומר? אז באמת היה ממש דרשה נפלאה מרבא. מה הוא אמר בדרשה? תנסה להגיד לי. להגיד את הדרשה בדיוק כמו רבא, זה דבר שצריך להיות, אי אפשר פשוט לשמוע את זה אחר כך. אבל על כל פנים, בוא אני אגיד לך. אני אגיד לך מה רבא אמר, איזה דברי אלוקים חיים שהוא אמר. ואז הבאנו בדף הקודם את השאלה הראשונה של רבא, וכאן הגמרא מביאה תורה ממילתא אחריתי. בהמשך רבא בא והביא עוד קושייה נפלאה ביותר על שתי דברים שלכאורה נראים שהם סותרים, והוא הסביר איך כל אחד מהם מסתדר בצורה יפה. מי אמר רב יהודה אמר רב? וכי רב יהודה אמר בשם רב בדף ממוו. חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה. אומר הלכה כזאת, מה קורה? אדם מקדיש קורבן חטאת, מביא את זה לבית המקדש לכהן. בא הכהן, לוקח את הקורבן ואומר, הרי אני שוחט את הקורבן הזה לשם קורבן עולה. זה לא קורבן עולה, זה קורבן חטאת, אדוני הכהן. האם הקורבן יהיה כשר או פסול? חטאת לשם עולה. הקורבן יהיה פסול. מה קורה אם הכהן לוקח את אותו קורבן חטאת ואומר, הרי אני שוחט את החטאת הזאת לשם חולין. האם הקורבן יהיה כשר או פסול? ההלכה היא שהקורבן יהיה כשר. מה אנחנו מסיקים מכאן? איזה מסקנה? שכשמביאים דבר שהוא מאותו סוג ומשנים, כאן קורבן חטאת לשם עולה, שקורבן עולה הוא גם קורבן, אז הקורבן יהיה פסול. אבל אם זה מסוג אחר, שזה חולין, שזה משהו אחר לגמרי, אז זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, אלמה, דמינה, אותו סוג של דבר ששתיהם נחשבים קורבנות, מחריב בה, זה מקלקל, דיינו כששוחטים חטאת לשם עולה, אז זה מקלקל והקורבן יהיה פסול, שלא במינה, דלאו מינה לא מחריב בה. לעומת זאת, חולין, שזה משהו אחר לגמרי מקורבן, לא מקלקל וזה יהיה קורבן כשר. זה דבר אחד. ורמיני, אפשר להקשות ביניהם סתירה? כל הגט שנכתב שלא לשם אישה פסול, ואפילו לשם עבדת כוכבים נמי פסול. כותבים גט שלא לשם אישה, אלא כותבים את זה לשם אישה אחרת, או אפילו לשם עובדת כוכבים, זה יהיה פסול. לכאורה, כשכותבים גט לשם עובדת כוכבים, עובדת כוכבים זה מאותם קבוצה של עם ישראל, היא שייכת לענייני גיטין בכלל? היא לא שייכת לענייני גיטין. אז אם כן, למה אם אני הולך וכותב גט לשם עובדת כוכבים, זה פסול לגרש עם זה אישה מעם ישראל? הרי זה שלב במינה, זה הרי לא מאותו סוג. ואם כן, זה אמור להיות לא מחריב בה, זה אמור לא לקלקל את הגט, כשאני מכוון לשם עובדת כוכבים. ובכל זאת, אנחנו רואים שזה פסול. אז אם כן, יש סתירה בהלכה שלא במינה, האם זה מחריב בה או לא מחריב בה. לגבי קורבנות אנחנו רואים שזה לא מחריב בה. ולגבי גט אישה רואים שזה כן מחריב בה. זה היה הקושייה האדירה שרבא שאל. ומה התירוץ? אמר רבא, תשמעו, אם אני בא ומוריד את הלב במינה, מה יקרה? אם זה יהיה כשר בלי המחשבה הלא טובה, אז גם אם המחשבה שהיא לב במינה, עדיין זה יהיה כשר, כי הלב במינה לא פוסל. אבל אם אם בלי המחשבה של הלב במינה זה היה פסול, אז המחשבה של הלב במינה לא תכשיר את זה, אז זה בכל מקרה יישאר פסול. אז אם כן, לגבי העניין הזה, לקורבנות, כששוחטים קורבן חטאת סתם בלי שום מחשבה, לא לשמה ולא שלא לשמה, זה יהיה כשר. אז גם כששוחטים את זה לשם חולין, אז יהיה כשר. אבל לעומת זאת, לגבי גט, כשכותבים גט אישה סתם, הגט פסול. אז גם כשכותבים את זה לשם עובדת כוכבים, זה יהיה פסול. כי המחשבת שלא במינה, זה כאילו אין מחשבה בכלל. בוא תעשה את זה בטור שאין פה שום מחשבה, ובמקרה שכשזה סתם אז זה יהיה כשר, אז גם כאן זה יהיה כשר. במקרה שבסתם אז זה יהיה פסול, אז גם פה זה יהיה פסול. מצוין. ושני, זו הייתה התשובה של רבא. גבי גט, דל עובדת כוכבים מיני. תוציא את עובדת כוכבים. בוא נגיד שזה היה גט שנכתב סתם. לא לשם עובדת כוכבים. זה יהיה פסול. אז אם כן, אבלי סתמה וסתמה פסול. אז גם לשם עובדת כוכבים לפסול. לעומת זאת קודשים, דל חולין מיניו, אבלי סתמה וסתמה כשרים. אם אתה אומר שהקודשים האלה אתה שוחט אותם סתם, חטאת ששוחטים אותו סתמה, הוא כשר או פסול? הוא כשר. אז גם כששוחטים את הקודשים לשם חולין, זה גם יהיה כשר. זה היה התירוץ של רבא. נו, זהו, זה היה כל השיעור? לא, היה עוד שאלה אחת לסיום. מה היה השאלה הנוספת? ורמה מילתא אחריתי. רבא שאל שאלה נוספת. מי אמר רב יהודה אמר רב, חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה? כמו שראינו מקודם, שכשהכהן בא ולוקח קורבן חטאת והוא שוחט אותה לשם עולה, תהיה פסולה. אם הוא שוחט אותה לשם חולין, היא תהיה כשרה. ולמדנו מכאן שבמינה פוסל בה, שלא במינה לא פוסל בה. אותו סוג, שזה קורבן עולה, שזה גם סוג של קורבן, פוסל את הקורבן חטאת, אבל שלא במינה, שזה חולין, אין שום קשר לקורבן, הוא לא פוסל בה, הוא לא פוסל את הקורבן. ככה רואים דבר אחד, אלמה, דמינה מחריב בה, דלא מינה לא מחריב בה. אז אם ככה, יש לי פה סתירה. והתניה, למדנו לגבי ההלכות של כלי חרס שנכנס בהם שרץ. בואו נדבר על זה. יש כלי, במקרה שלנו תנור, והוא עשוי מחרס. התנור הזה, איך הוא נטמע? רק מבפנים. אם שרץ נוגע בו מבפנים, הוא נטמע. הוא נוגע מבחוץ, הוא לא נטמע. נכנס שרץ לתוך חלל התנור, כל האוכל והשתייה שנמצא בתוך התנור נטמע. גם אם השרץ לא נגע בו. למה? מכיוון שזה סוג של שליטה מסוימת, שכל מה שיש בתוך התנור של החרס נטמע. כמו אוהל שיש במה שמוכר טומאת אוהלים, שכל מה שבאוהל נטמע, משהו דומה לזה, כל מה שבתוך הכלי חרס נטמע. למה? הפסוק אומר ככה. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל כלי חרס שיפול שרץ מתוך השרצים שהתורה מנתה קודם, 8 סוגי שרצים שנפלו לתוכו של התנור, וכמובן מדובר במיטתם, שרץ מתמה כשהוא מת, לא כשהוא חי, אם השרץ נפל לתוך התנור אל תוכו, דרך אגב, תוכו כאן זה הכוונה שהשרץ נפל לתוכו של התנור, אז מה ההלכה? כל אשר בתוכו יטמע, כל המאכלים והמשקעות שנמצאים בתוכו של התנור נטמעים. והפסוק מסיים, ואותו תשבורו את התנור של החרס, אי אפשר לטהר, רק על ידי שבירה, כמו כל כלי חרס שאין לו תקנה אלא נתיצה, אלא שבירה. מה לומדים מהפסוק הזה? לומדים מכאן, שכלי חרס, כלי חרס, כל מה שנמצא בתוכו כששרץ נמצא בפנים, נטמע. נעבור לשלב אחד קדימה. מה קורה אם בתוך הכלי חרס יש כלי? הכלי נטמע או לא? כלי לא נטמע. באוויר כלי חרס. הגמרא דורשת את זה במסכת פסחים דף חף. טוב, אבל מה קורה אם יש משהו בתוך הכלי? אוכל בתוך הכלי. האם האוכל הזה יטמע או שהוא לא יטמע? זה הנידון שלנו. האם האוכל שבתוך הכלי נמצא בתוכו של התנור, או שהוא בתוך דבר שנמצא בתוכו? תוך תוכו, כי הכלי נמצא בתוך התנור, והאוכל נמצא בתוך הכלי. אז זה תלוי. אם הכלי הזה הפה שלו הוא בתוך התנור, אז הכלי כולו נקרא בתוכו, וגם מה שנמצא בתוך הכלי נמצא בתוכו של התנור, מכיוון שהוא לא נחשב דבר חשוב בפני עצמו. אבל התנורים של פעם היו עשויים בצורה כזאת, שהם היו בנויים בצורה שהייתה רחבה מלמטה, צרה מלמעלה, למעלה היה פה, ו... משם היו מכניסים את האוכל. עכשיו, הכלי הזה הוא גבוה. הכלי חרס שנמצא בתוך התנור הוא גבוה. אם הוא הפה של הכלי חרס יותר גבוה או שהוא באותו גובה של הפה של התנור, אז הוא נחשב כלי בנפרד, ומה שנמצא בתוכו נקרא ברשות אחרת, ואם כן, כלפי התנור זה נקרא תוך תוכו, כי הכלי נמצא בתוך התנור והאוכל נמצא בתוך דבר שנמצא בתוך התנור, אז זה נקרא תוך תוכו. אבל במקרה שהפה של הכלי יותר נמוך מהפה של התנור, אז הכלי בטל לתנור, וגם מה שנמצא בפנים נקרא בתוכו של התנור, והכל נטמע. זה מה שאומרת הברייתא. והתניא, תוכו, כתוב כל אשר בתוכו של התנור יטמע, ולא תוך תוכו, לא מה שנמצא בתוך דבר אחר שנמצא בתוכו של התנור, לא מה שנמצא בכלי אחר שנמצא בתוכו של התנור, ואם יש כלי חרס בתוך התנור, וכמו שהסברנו, הפה של הכלי חרס נמצא מעל הפה של התנור, או באותו גובה של הפה של התנור, אז זה נחשב תוך תוכו וזה לא נטמע. אם יש שרץ בתנור, לא נטמעים המאכלים והמשקאות שנמצאים בתוך הכלי חרס. ואפילו כלי שטף מציל. לא רק כלי חרס, אלא גם כלי שטף. מה זה כלי שטף? כלי שעשוי מעץ, או כלי שעשוי ממתכת וכדומה. למה הוא נקרא כלי שטף? מכיוון שכלי שעשוי מעץ או ממתכת וכדומה, אם הוא נטמע, אפשר לשטוף אותו ולתאר אותו במקווה, ואז הוא נהיה טהור. ועל שם השטיפה הזאת נקרא כלי שטף. לעומת זאת כלי חרס, אם הוא נטמע, צריכים לשבור אותו, אין לו טהרה במקווה. אז יש כלי חרס וכלי שטף. אז לא רק כלי חרס, שהוא למעשה גם כן נטמע רק מתוכו, שרק שהשרץ נמצא בתוך הכלי חרס, או נוגע בתוך הכלי חרס, רק אז הכלי נטמע. אבל אם התומה נוגעת מבחוץ לכלי חרס, זה לא נטמע. אז אם כן, זה לא צריך להגיד שכשיש שרץ בחלל תנור, ויש כלי בפנים שהוא עשוי מחרס, ודאי שהכלי לא נטמע, כי הרי השרץ לא נגע בתוכו, רק מבחוץ. אבל אפילו כלי שטף שנטמע גם מבחוץ, גם מגבו, ואם כן במקרה שלנו, אם אנחנו אומרים שיש תומה בכל התנור, אז הרי התומה נוגעת בהדפנות של הכלי שטף, בכל זאת הכלי לא נטמע, והוא גם לא מטמא את מה שיש בפנים. זה למעשה חידוש שיש פה לגבי כלי שטף. עכשיו, מה רואים מפה? הכלי שטף הוא הרי לא במינו של הכלי חרס, כי הרי הדיני תומה שלו שונים מדיני תומה של כלי חרס. ובכל זאת מה רואים? שהוא חוצץ בפני התומה. הוא מחריב בה, הוא מקלקל את השליטה שיש לתנור מחרס, שהוא בעצם עוצר את ההשפעה שלו, והוא, אפשר לומר, מחריב בו. הוא מקלקל שלא יהיה אפשר שהתומה תחדור לתוך הכלי. למרות שהוא שלא במינו. אז אם כן רואים מכאן ששלא במינה, מחריב בה, דבר שהוא לא מאותו סוג, כן מקלקל בו. וזה סותר את מה שלמדנו לגבי קורבנות, שכששוחטים קורבן חטאת לשם חולין, אז הקורבן יהיה כשר, והוא לא מחריב. לעומת זאת, כלי שטף, שהוא לא במינה של כלי חרס, הוא מחריב בה, הוא עוצר את ההשפעה של החרס, והוא לא נותן לתומה לחדור לתוך הכלי, ואוכל ומשקה שנמצא בתוך הכלי שטף לא נטמע. זה היה הקושייה של רבה. קושייה ממש חזקה ונפלא. נו, אז מה באמת התשובה? ושני, רבה בא ונתן לנו על זה תשובה נפלאה. אומר, עשו חולין אצל קודשים כמחיצה אצל תנור. אומר, מה, כלי שטף הוא נקרא שלא במינו לגבי כלי חרס? טוב, אז הדיני תומה של כלי שטף וכלי חרס קצת שונים, וזה שכלי חרס נטמע מבפנים וכלי שטף נטמע מבחוץ, בסדר. אבל להגיד שזה שלא במינו, מה פתאום? זה ודאי נחשב במינו. אתה יודע מה נחשב שלא במינו לגבי כלי חרס? מחיצה. מה מחיצה? עשו את חולין אצל קודשים כמחיצה אצל תנור. חולין, זה שזה נחשב שלא במינו כלפי קודשים, זה דומה למחיצה שנחשבת שלא במינו לגבי תנור. מה מחיצה אצל תנור? לא מעניין לי כלל, כמו שמחיצה, כשאתה שם באמצע תנור חרס, אתה שם מחיצה, זה לא עוצר את התומה לחדור לצד השני של המחיצה. מה זאת אומרת? הרי אם יש לך תנור מחרס, כמו שהזכרנו, ויש בפנים שרץ, אז כל האוכל והמשקה שנמצא בתוך התנור נטמע. באוויר כלי חרס. עכשיו, מה קורה אם שמים מחיצה באמצע התנור? מכל סיבה שהיא, שמו מחיצה באמצע התנור, והשרץ נמצא בצד אחד, והאוכל והמשקה נמצא בצד השני. האם המחיצה עוצרת בין התומה של השרץ לצד השני? היא לא עוצרת, בשום אופן לא. אז מה רואים מכאן? ששלא במינו לא מחריב בו. אנחנו רואים מפה שהמחיצה היא שלא במינו של הכלי חרס, והיא לא עוצרת את הטומאה שנמצאת בצד אחד של הכלי חרס מלחדור לצד השני של הכלי חרס. מה מחיצה אצל תנור לא מעניין לה כלל, אף חולין אצל קודשים לא מעניין לה כלל. כמו שמחיצה לא עוצרת בכלל את הטומאה שנמצאת בצד אחד של התנור מלחדור לצד השני של התנור, אלא הטומאה כן עוברת לצד השני של התנור, ואם יש אוכל ומשקה מעבר למחיצה של התנור, זה נטמע. אז כן, לגבי קודשים, כשחושבים מחשבת חולין או שוחטים קורבן לשם חולין, אז נאמר שהחולין לא מחריב בה, אלא הקדושה תחדור, והיא כן, הקורבן יהיה קדוש וכשר, כמו שבאמת דיבר רב ואמר שהקורבן כשר כששחטו קורבן חטאת לשם חולין. אז אם כן, אין פה סתירה, באמת שלא במינה לא מחריב בה, בין לגבי קודשים ובין לגבי כלי חרס. ומה שאתה מדבר לגבי כלי שטף שהוא חוצץ, זה לא בגלל ששלא במינה מחריב בה, כי הכלי שטף כן נקרא במינה של התנור, מכיוון שכמו כלי חרס, כלי שטף, שתיים עם אותו דבר, כמו שכלי חרס הוא לא חוצץ, ככה גם כלי שטף ששתיהם נחשבים כלים, גם הוא לא חוצץ. איפה באמת למדנו שמחיצה שנמצאת בתנור לא עוצרת את הטומאה שנמצא בצד אחד מלהגיע לצד השני? וזה עכשיו הגמרא מביאה את המקור. דתנן, תנור שחצצו בנסרים או ביריות. היה תנור של חרס גדול שעשו באמצע מחיצה או מנסרים של עץ או מיריעות של אור וחצצו באמצע התנור. ונמצא שרץ במקום אחד. מסתכלים בתוך התנור ורואים שרץ אחד מהשמונה שרצים מת בצד אחד של התנור. עכשיו, האם כל האוכל והמשקה שנמצא בתוך התנור נטמע? אז בעצם זה שמצא את השרץ אומר, הרי יש כאן מחיצה, אולי נגיד שרק המאכלים והמשקאות שנמצאים בצד איפה שהשרץ נמצא, רק הם יטמעו, אבל המאכלים והמשקאות שנמצאים מעבר למחיצה יהיו טהורים. אז על זה אומרת המשנה, הכל טמא, כי המחיצה לא חוצצת כלום. ואם כן, רואים מכאן שלא במינו לא מחריב בו, כי המחיצה שהיא שלא במינו של התנור, לא חוצצת בפני השרץ מלהגיע הטומאה לצד השני של המחיצה. ממשיכה המשנה ומביאה הלכה נוספת, כוורת שהיא פחותה ופקוקה בקש. מה קורה אם יש כוורת, הכוונה סוג של סלסילה שעשויה מקנים, אבל הסלסילה הזאת היא נשברה, היא פחותה, היא נשברה, נפחתה, וסגרו את השבירה על ידי קש. אז למרות שהיא נסגרה, היא עדיין נחשבת שבורה, ואם אתה שם כזה כלי בתוך תנור, אז זה שונה מהכלים שאמרנו בתחילת המשנה, שכשהם נמצאים בתוך תנור, אז אם הפה של הכלי הוא מעל הפה של התנור, אז זה כבר נקרא תוך תוכו, וכבר לא נטמע מה שבפנים. אבל מכיוון שפה הכלי הזה שבור, אז הוא בטל מתורת כלי. הוא לא נחשב יותר כלי, אז זה נחשב כמו שאין כאן כלי. אז ברגע שיש שרץ בתוך הסלסלה הזאת, כל התנור נטמת. ואותו דבר, אם יש שרץ בתנור, מה שיש בסלסלה גם נטמע. אז זה מה שאומרת המשנה. כוורת שהיא פחותה ופקוקה בקש ומשולשלת לאוויר התנור, הכניס אותה לתוך אוויר התנור על ידי שלשלאות, שרץ בתוכה התנור טמא, שרץ בתנור אוכלים שבתוכה טמאים. אז כמו שהסברנו, אם יש שרץ בתוך הסלסלה הזאת, כל מה שיש בתנור נטמע, מכיוון שהוא לא נחשב כלי בשביל לחצוץ שהטומאה לא תיכנס בתוך התנור, ואם יש שרץ בתנור, אז שוב גם האוכלים והמשקאות שנמצאים בתוך הסלסלה נטמאים, מכיוון שהיא לא חוצצת מפני התנור. ורבי אליעזר מתהר. רבי אליעזר אומר שגם במקרה של מחיצה שחוצצת באמצע התנור, אם יש שרץ בצד אחד, כל המאכלים והמשקאות שנמצאים בצד השני נשארים טהורים. כי המחיצה עוצרת את הטומאה שלא תוכל לעבור לטמא את המאכלים והמשקאות. ובא רבי אליעזר לבאר את שיטתו. אמר רבי אליעזר קל וחומר, למה אתה אומר שמחיצה לא חוצצת? הרי יש הלכה כשבבית שנזכה כולנו לחיים ארוכים בטוב ובנעימים. אבל אם חלילה וחס יש אדם נפטר בתוך חדר, כל מה שבחדר נטמע, טומאת אוהל. מה קורה אם עושים מחיצה באמצע החדר? אז מה שבצד אחד של המחיצה נקרא בתוך האוהל, מה שבצד השני של המחיצה נקרא באוהל אחר כבר וזה לא נטמע. עכשיו, מה יותר חמור? טומאת מת או טומאת שרץ? ודאי שטומאת מת הרבה יותר חמורה. למשל, בטומאת מת, מי שנוגע במת או שנמצא באוהל שמת, נטמע 7 ימים. לעומת זאת, מי שנטמע בשרץ, טמא רק יום אחד. זה הרבה יותר קל, טומאת שרץ הרבה יותר קל מטומאת מת. בא רבי אליעזר ואומר, טומאת מת כל כך אמורה, ובכל זאת, כשיש מחיצה בין המת לבין דברים אחרים בחדר, המחיצה עוצרת את הטומאה מלחדור, אז כל שכן מטומאת שרץ. אם יש שרץ בתוך תנור, אז המחיצה צריכה לחצוץ בין השרץ לבין המאכלים המשקאות שבצד השני. זה הטענה של רבי אליעזר, טענה נפלאה. אמר רבי אליעזר קל וחומר, אם יציל במתח חמור, אם המחיצה מצילה במתח חמור, לא תציל בכלי חרס הקל? ודאי שצריך להציל מחיצה בכלי חרס הקל לגבי טומאת שרץ. אמרו לו, חכמים טענו, לא, זה לא דומה. אם מציל במתח חמור, שכן חלוקה באוהלים. תראה, יש דבר מקובל מאוד, שכשיש אוהל גדול, יש חדר גדול, ורוצים לחלק את זה לשתי חדרים, עושים באמצע מחיצה. זה דבר מקובל, אבל בתנור זה לא דבר מקובל שחוצצים אותו עם איזשהו מחיצה. אז לכן, באוהלים של מת, מכיוון שזה מקובל לעשות מחיצה, אז המחיצה באמת חוצצת, אבל בתנור שזה לא מקובל לעשות מחיצה, אז המחיצה לא חוצצת את הטומאה שלא תוכל לעבור לצד השני. תציל בכלי חרס הקל שאין חולקין באוהלים, אז ודאי, מכיוון שבכלי חרס דיינו ב... תנור לא דרך לחלוק, אז לכן אנחנו אומרים שהמחיצה לא חוצצת בין השרץ לבין שאר האוכלים והמשקאות. אם כן, רואה מכאן שדבר שהוא לא במינו, דהיינו מחיצה, הוא באמת לא מחריב בו. הוא לא עוצר את הטומאה מלעבור מצד אחד של התנור לצד השני של התנור. אבל כל זה דווקא לפי דעת רבנן, אבל לפי דעת רבי אליעזר, זה כן עוצר. אז אם ככה זה באמת קושייה עצומה. מצד אחד רואים לגבי קורבנות שלא במינה, לא מחריב בה, דיינו כששוחטים קורבן חטאת לשם חולין, מכיוון שחולין זה לא במינה של החטאת, זה כשר. אז אם כן, למה לגבי טומאה? אנחנו אומרים שמחיצה שהיא לא במינה, בכל זאת, היא יוצרת את הטומאה מלעבור ממקום אחד למקום אחר. אז זו השאלה של הגמרא. לפי דעת רבנן באמת הרצנו שמחיצה באמת לא עוצרת את הטומאה. אבל לפי רבי אליעזר המחיצה כן עוצרת. אם כן נשאלת השאלה, למה הרי שלא במינה ההלכה היא שלא מחריב בה, כמו שראינו לגבי קודשים? עד תנח לרבנן. אז זה באמת יהיה מובן שרבנן הולכים בצורה עקבית, שתמיד דבר שהוא לא במינו לא מחריב. אלא לרבי אליעזר מה יקה למימר? למה באמת לפי דעת רבי אליעזר רואים שלגבי מחיצה, אפילו שזה שלא במינה של התנור, בכל זאת הוא חוצץ? אתה רצת גמרא, אתה צודק. גם אני מסכים איתך בכלל הזה, ששלא במינה לא מחריב בה. אבל כאן לגבי טומאת כלי חרס, יש לי פה קל וחומר מיוחד, מה אני יכול לעשות? אני לומד קל וחומר, מטומאת מת, שבאוהל שם אם עושים מחיצה, זה עוצר את הטומאה מלעבור, כל שכן מטומאת שרץ, אם אני אעשה מחיצה, זה יעצור את הטומאת שרץ מלעבור לצד השני של התנור. אז אם כן, הקל וחומר הזה בא בשביל ללכת אחרת מהכלל הרגיל. תמיד הכלל אומר שלא במינה לא מחריב בה, במקרה הזה זה כן יחריב בה. שואלת הגמרא על רבי אליעזר, לגבי קודשים, אין לך איזה קל וחומר לנדב? הרי גם לגבי קודשים אפשר ללמוד. ומה קודשים שמחללים קודשים? כששוחטים קורבן חטאת לשם עולה, הקורבן נפסל. אז כל שכן כששוחטים קורבנות קודשים, קורבן חטאת לשם חולין, ודאי שצריך להיפסל. אם קודשים פוסל קודשים, כל שכן חולין צריך לפסול קודשים. אז למה כאן אתה לא לומד את הקל וחומר הזה, ותאמר שגם חולין יפסול קודשים? בכל זאת אנחנו אומרים שלא. שחולין לא פוסל קודשים, אז למה לגבי תנור, אתה אומר שמחיצה, מכיוון שיש לך קל וחומר, המחיצה כן תחצוץ את התנור, והאוכלים והמשקעות שנמצאים בצד השני של המחיצה לא יתמעו. הרי אם אתה אומר שלא במינה מחריב בה, בגלל שיש פה קל וחומר, דיינו לגבי תנור, שאפילו שהמחיצה היא שלא במינה, היא יוצרת את ההתפשטות של התאומה בתוך התנור, אפילו שהיא שלא במינה, מכיוון שיש לך קל וחומר, אז למה לגבי זווחים אתה לא אומר אותו דבר, שגם אמור להיות שלא במינה, באמת אמור להיות לא מחריב בה, ובגלל שיש לי קל וחומר, שאם קודשים מחללים קודשים, כל שכן חולין מחללים קודשים, אז נאמר שזה כן יפסול, כששוחטים קורבן חטאת לשם חולין. מבארת הגמרא, אלא תעמא דרב כרבי אלעזר. לפי דעת רבי אליעזר, שסובר שמחיצה כן חוצצת בפני הטומאה, כששמים אותה בתוך תנור, ואם יש ארץ בצד אחד של התנור, זה לא מטמא את האוכלים והמשקים שנמצאים בצד השני, כי באמת הוא סובר שלאו במינה מחריב בה. זאת אומרת, אפילו שהמחיצה היא לא מאותו סוג של, של התנור, בכל זאת הוא עוצר את ההשפעה של התנור, והתנור לא מטמא מה שמעבר למחיצה. אם ככה תשאל, למה סובר רב שקודשים ששחתם לשם חולין, הם יהיו קשרים? וכי רבי אלעזר חולק על זה, כי הרי כאן החולין זה שלב במינה, ולפי רבי אלעזר זה צריך להיות מחריב בה, זה צריך לפסול את הקורבן כששוחטים אותו לשם חולין, למה בכל זאת זה קשר? אומרת הגמרא, אני אסביר לך בדיוק למה, מכיוון שתמה דרב כרבי אלעזר, כל מה שרב בא ואומר שחולין לא פוסלים קודשים, דיינו שכשבא הכהן ולוקח את הקורבן חטאת ואומר אני שוחט אותו לשם חולין, הקורבן לא יהיה פסול. אתה יודע למה? בגלל שלומדים את זה מדרשה מיוחדת. תעמא דרב כרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, מהי תעמא דרב? פתו הפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר הרימו להשם. לומדים מכאן שאין שום דרך לחלל קורבן, אין דבר כזה, לא קיימת מציאות כזאת לחלל קודשים. ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר הם מקדישים להשם, את אשר הרימו להשם. אין כזה מושג לחלל קודשים. אז ודאי שאם שוחטים קודשים לשם חולין, החולין לא יפסול את הקודשים, אמנם שבדרך כלל לאו במינה מחריב בה, אבל פה, מכיוון שהתורה אומרת גזירת הכתוב, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, נקודה, אין דבר כזה לחלל קודשים. תשאל רגע, אז למה באמת כששוחטים קורבן חטאת לשם עולה, אז הקורבן חטאת באמת כן נפסלת? או זה משהו אחר, זה בגלל שכתוב הפסוק ושחט אותה לחטאת, שזה צריך דווקא להיות לשם חטאת, מצוין. למדנו גם לגבי שאר הקורבנות שזה צריך להיות לשמה, בסדר. אבל זה בגלל שיש לימוד מיוחד כששוחטים קורבן חטאת, ושחט אותה לחטאת, צריך שזה יהיה לשם חטאת. עכשיו, כשיש לי שתי אפשרויות, יש לי אפשרות לומר שכששוחטים לשם חולין זה פסול, או כששוחטים לשם קודשים זה פסול, אני מעדיף להגיד ששוחטים לשם קודשים זה פסול. למה? בגלל שהפסוק אומר, ושחט אותה לחטאת, הכוונה דווקא לשם חטאת ולא לשם קורבן אחר. אם שחטו אותו לשם קורבן אחר זה כן פסול. אבל מצד שני הפסוק שבא ואומר ולא יחללו את קודשי בני ישראל, מזה אני לומד שחולין, אם חשבו מחשבת חולין או שאמרו ששוחטים לקורבן לשם חולין, הקורבן לא ייפסל. שואלת הגמרא, רגע, אז מה בעצם אתה בא ועושה כאן? אתה בא ואומר שהכלל צריך להיות שלאו במינה, לאו במינה, אם זה לא מאותו מין, אם זה סוג אחר של דבר, זה אמור להיות מחריב בה, זה אמור בעצם לפסול את הקורבן, רק שיש לי פה פסוק שאומר ולא יחללו את קודשי בני ישראל. המחשבה או האמירה ששוחטים לשם חולין לא מחלל את קודשי בני ישראל, זה לא פוסל. אז רגע, אז פסוק בא ומוציא את המשמעות הרגילה. אלמה, אתה קרא הפקי מקל וחומר? הפסוק בא ומוציא את זה מדי הקל וחומר, כי הרי מהקל וחומר היינו לומדים שאם קודשים מחללים קודשים, כל שכן שחולין מחללים קודשים, אבל הפסוק ולא יחללו, מוציא מהקל וחומר הזה. רגע, אז למה לגבי תומה אתה לא אומר את אותו הדבר, שאומנם באמת הקל וחומר בא ואומר, שאם בתומת מת החמורה, בכל זאת מחיצה חוצצת, כל שכן בתומת שרץ הקלה, ודאי שמחיצה צריכה לחצוץ, בסדר, קל וחומר זה דבר חשוב, אבל הפסוק בא ומוציא מקל וחומר. יש לי פה הרי פסוק שאומר, תוכו ולא תוך, תוכו. מה זאת אומרת? הפסוק פה בא ואומר דבר נפלא. אומר, כשיש כלי חרס, שבפנים יש שרץ, בתוך הכלי חרס, אז כל מה שבתוכו של הכלי חרס, נטמע. אבל מה שבתוך תוכו, דיינו, אם יש לי כלי בתוך התנור הזה, שהפה שלו יותר גבוה מהפה של התנור, אז מה שנמצא בתוך הכלי לא נטמע, כי זה תוך תוכו. רגע, ואם יש מחיצה? לא, אם יש מחיצה בתוך התנור, זה כן מטמא. למה? כי אם זה גם כן היה טהור, שים לב, אם זה גם כן היה טהור, על ידי שיש מחיצה באמצע, בין השרץ לבין האוכלים והמשקים שנמצאים בצד השני, נו אז אם כן זה נחשב ודאי בתוכו. מחיצה ודאי זה לא נקרא כבר תוך תוכו. כשיש מחיצה באמצע התנור, או מחיצה בתוך התנור, וגם אם יש אוכלים ומשקעות בצד השני של המחיצה, זה עדיין נקרא בתוך התנור. אז אם יש על ידי מחיצה גם כן את ההלכה, שמה שמעבר למחיצה נטמע, אז אם כן, מה שמעבר למחיצה נטהר, אז אם כן, יש לי מקרה של תוכו, שבכל זאת טהור. אז כל שכן תוך תוכו שיהיה טהור, למה צריך את הלימוד של תוכו? סימן שמתי שיש משהו בתוכו של התנור, אין שום מציאות בעולם שזה יהיה טהור, גם על ידי מחיצה. אז הפסוק תוכו בא ואומר שאפילו על ידי מחיצה, האוכלים והמשקים שנמצאים בצד השני הם טמאים. אם כן, אפילו שיש לרבי אליעזר קל וחומר לומר שכשיש מחיצה, אז האוכלים והמשקים שנמצאים בצד השני של המחיצה צריכים להיות טהורים, אבל מהלימוד של תוכו צריכים ללמוד שיש גזירת הכתוב שבכל זאת הם יהיו טמאים. אומרת הגמרא, לפי רבי אליעזר לא דורשים מהמילה תוכו שזה בא למעט מחיצה, שמחיצה לא חוצצת, אלא לפי דעת רבי אליעזר מחיצה כן חוצצת, והוא לומד מהמילה תוכו דרשה אחרת. הוא לומד מזה שכשלוקחים מאכל ומצפים אותו לגמרי, אז אם שרץ נוגע בציפוי, המאכל לא נטמע. אבל בכל זאת, כששמים אוכל מצופה באיזשהו טיט, מצופה, שמים אותו בתוך תנור, אז האוכל כן נטמע. והוא לומד את ההלכה הזאת ממה שכתוב תוכו. ולא שהמחיצה לא תחצוץ. אומרת הגמרא, היי תוכו, המילה הזאת תוכו שלמדנו מזה, שמחיצה לא חוצצת, הוא לומד מזה, מבא אלי לאוכלים שגיבלם בטיט, אוכלים שהוא כיסה אותם על ידי טיט, והכניסם לאוויר תנור, שאם השרץ היה נוגע בטיט, זה לא היה נטמע, האוכלים. אבל ברגע שהאוכל עם הטיט נכנס קומפלט לתוך התנור, אז האוכל כן נטמע. כן, אי תוכו מבא אלי לאוכלים שגיבלם בטיט והכניסם לאוויר תנור. סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתנו לומר, הואיל ובנגיעה לא מטמא, כיוון שכשנוגעים באוכל שמגובל בטיט, הנגיעה לא מטמאת את האוכל, אז אם כן, מאווירו נמי לא מטמאו, אז גם כשזה נכנס לתוך אוויר של כלי חרס, זה גם כן לא יטמא, כמה שמלן, לכן המילה תוכו לומר שכל אשר בתוכו יטמע, גם אם הוא מכוסה בטיט. אז אם כן, זה מה שהוא לומד במילה תוכו, אז זה לא מיותר לו בשביל ללמוד שכשיש מחיצה, זה לא עוצר את התומה לעבור לצד השני. שואלת הגמרא, ולפי רבנן שסוברים שמתוכו כן לומדים שכשיש מחיצה, זה עוצר את התומה שלא תוכל לעבור לצד השני. אז מה הם יעשו, מאיפה הם ידרשו את הדרשה, שכשאוכל שגילולם ביתית, שהכניסם לאוויר של כלי חרס, זה נטמע. אומרת הגמרא ורבנן, הנח לא צריך יקרא, הם סוברים שהלימוד הזה הוא כל כך פשוט, שלא צריך בשביל זה לימוד מיוחד. מה זאת אומרת? בגלל שכשנוגעים בטיט לא נטמע האוכל, אז גם אם יכניסו את הטיט יחד עם האוכל לתוך התנור, זה לא יטמא. באמת בתורת מגע, אז מכיוון שהוא לא נגע באוכל, זה לא נטמע. אבל לגבי אוהל, מכיוון שהוא בתוך האוהל, אז הוא ודאי שהוא נטמע, לא צריך בשביל זה פסוק מיוחד. אז אם כן המילה תוכו לדעתה מיותרת ללמוד, שמחיצה לא חוצצת, כשהיא נמצאת בתוך תנור, ואם יש שרץ בצד אחד, אוכלים ומשקים שנמצאים בצד השני, כן נטמעים על ידי השרץ. זהו, כאן נגמר השיעור של רבא, ואנחנו עכשיו עוברים לדרשות דומות שלמדו חכמים אחרים בצורה כזאת שהם הביאו סתירה בין שתי הלכות שהם קשורים לעניין הזה, לא במינה מחריב בה, לא מחריב בה וכל הנושא הזה. רב יוסף ברמי, רמי שינוי קודש, השינוי בעלים הוא משנה. הוא מביא סתירה בין כשכהן בא ולוקח קורבן ושוחט אותו לשם קורבן אחר, או שהוא לוקח קורבן של מישהו אחד ושוחט אותו לשם מישהו אחר. מביא בזה סתירה. אומרת הגמרא, מי אמר רב חטאת ששחטה לשם חטאת, כשרה לשם עולה פסולה? מה קורה אם אני בא ומקדיש קורבן חטאת? מביא את זה לכהן, והכהן בא ואומר, אני שוחט את הקורבן חטאת הזאת שהביאו לשם שיחפר על אדם שאכל חלב. ואז אני אומר לו, אני לא אכלתי חלב. מדובר פה שבן אדם נכשל באכילת דם. ולכן הוא הביא את הקורבן חטאת. אז ההלכה היא, רב אומר שהקורבן חטאת כשר. למרות ששחטו אותו לשם חטא אחר, הקורבן חטאת מחפר גם על אכילת דם וגם על אכילת חלב. הכהן שחט את זה לשם אכילת חלב, ובאמת המקריב הביא את זה בגלל שהוא אכל דם, בכל זאת הקורבן יהיה כשר. לעומת זאת, כשהכהן בא ואומר, תביא את הקורבן. הרי אני שוחט את הקורבן לשם עולה. זה לא עולה, זה חטאת. אז ההלכה היא שזה פסול. רואים מפה שבשינוי קודש, כששוחטים חטאת של חלב לשם חטאת דם, או שוחטים חטאת לשם עולה, אז במינו לא מחריב בו. כששוחטים חטאת חלב לשם חטאת דם או הפוך, זה לא מקלקל את הקורבן אלא הקורבן כשר. אבל שלא במינו, כשזה סוג אחר, שזה חטאת לשם עולה, אז מחריב בו, זה כן פסול. זה אנחנו רואים בשינוי קודש כשמחליפים את הסוג קורבן. לעומת זאת, בשינוי בעלים רואים משהו אחר. כן, אלמא, דלאו מינה מחריב בה, דמינה לא מחריב בה. כשזה סוג אחר קורבן, זה מחריב. קורבן עולה, אם הוא שוחט את זה לשם עולה, חטאת לשם עולה זה פסול, זה מחריב. אבל חטאת לשם חטאת לא מחריב. במינה לא מחריב בה. ואמר רב, לגבי שינוי בעלים, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת, פסולה. שני אנשים, ראובן ושמעון, חייבים קורבן חטאת. ראובן בא והביא את הקורבן שלו לכהן. הלך הכהן ולקח את הקורבן חטאת ואמר, הרי אני שוחט את הקורבן חטאת לשם שמעון שחייב קורבן חטאת. לא רגע, אבל הקורבן הזה בכלל הביא אותו ראובן. אז מה ההלכה? זה שינוי בעלים. אז בשינוי בעלים, פסולה. אבל אם הוא שחט את זה על שם מי שמחויב עולה, זאת אומרת, ראובן, נאמר, אכל חלב, אז הוא חייב קורבן חטאת. והוא הביא את הקורבן חטאת לבית המקדש לכהן. עכשיו, שמעון קיבל על עצמו להביא קורבן עולה, אז הוא מחויב להביא קורבן עולה. בא הכהן, שוחט את הקורבן חטאת של ראובן לשם שמעון, שחייב עולה. מה אז יהיה ההלכה? על זה אומרת הגמרא, כשרה. רגע. התבלבלתי לגמרי. במקרה הקודם, כשזה היה חטאת ששחטה לשם חטאת, אבל סוג אחר של חטאת, דהיינו חטאת חלב לשם חטאת דם, כשרה, לשם עולה, פסולה. אבל פה, כששוחטים חטאת לשם מי שמחויב חטאת, פסולה. לשם מי שמחויב עולה, כשרה. אז לכאורה זה סותר. האם שינוי קוד, האם במינה, כשזה אותו סוג, חטאת וחטאת, מחריב, או שלא במינה, כשזה חטאת לשם עולה, מחריב. פעם אחת אנחנו רואים בשינוי קודש, שלא במינה מחריב, במינה לא מחריב, בשינוי בעלים רואים להפך. אז מה הולך פה? זה היה קושייה אדירה ונפלאה. הוא משנה, מה התשובה? אתם, לגבי שינוי קודש, ושחט אותה לחטאת המרחמנה. אז צריך שתהיה שחיטה לשם חטאת. והתורה אומרת שזה מעכב שלא יהיה שינוי קודש, צריך לשחוט את זה לשם חטאת. אומר הכהן, בסדר, שחטתי את זה לשם חטאת. הוא הביא קורבן חטאת בשביל שהוא חייב, הוא אכל חלב. ושחטתי את זה לשם חטאת. אמרתי לשם דם, שהוא אכל דם, בסדר, אבל שחטתי את זה לשם חטאת. אז לא התנגשתי עם מה שכתוב בפסוק. הפסוק אמר ושחט אותה לחטאת, שחטתי את זה לחטאת. אבל לעומת זאת, לגבי שינוי בעלים, הלשון של התורה היא אחרת קצת. לגבי שינוי בעלים, אחה, וחיפר עליו כתיב. אני אמרתי לך לחפר על ראובן, מה חיפרת על שמעון, ריבונו של עולם? אני מדבר איתך על דבר אחד ואתה עושה משהו אחר. אני לא רוצה שיהיה שינוי בעלים, ופה זה ממש מעכב. אז על זה אנחנו אומרים שזה יהיה באמת פסול כששוחטים דווקא עליו דומיה דידי. אני אמרתי לך עליו, לא על מישהו אחר, אני מתכוון על מישהו אחר שהוא דומה לו, לא על מישהו אחר שהוא אחרת לגמרי. אז כשזה נאמר מישהו אחר שהוא היה חייב עולה, וזה חייב חטאת. אני לוקח את הקורבן חטאת, שוחט את זה לשם מישהו שחייב עולה. על זה התורה לא באה להגיד שזה פסול. אבל אם המישהו אחר גם חייב חטאת, או, פה אני כבר לא מסכימה, אומרת התורה. פה זה חייב שיהיה ושחט, רק לחפר עליו, ולא על חברו שהוא דומה לו שחייב חטאת. רק על זה שחייב חטאת, ולא על מישהו אחר שחייב חטאת. זה מה שאומרת הגמרא. עליו, וחיפר עליו כתיב, עליו ולא על חברו, חברו דום ידידי, שמחויב כפרה כמותו. זאת אומרת, דווקא אם זה אותו סוג כפרה בדיוק, אם זה חטאת, וזה חייב חטאת, אל תשחוט את החטאת של ראובן לשם שמעון. אבל אם שמעון חייב עולה, אז בכלל לא דומה אליו, אז אין בעיה שתשחוט חטאת לשם שמעון, שחייב עולה, החטאת הזאת לא תיפסל. עוד שאלה אחת, דומה לזה. אומרת הגמרא, רמי, רב חביבה, רב חביבה רמי שינוי בעלים התוך תוכו ומשנה. הוא עושה פה סתירה בין שינוי בעלים ששוחטים קורבן לשם מישהו אחר, והוא מביא מזה סתירה לתוך תוכו של תנור. ואז הוא מתארץ. אומרת הגמרא, מה באמת השאלה? ומי אמר רב חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת? חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת. זאת אומרת, ראובן חייב חטאת, הביא את החטאת לבית המקדש, שמעון חייב חטאת. הכהן בא ואומר, הרי אני שוחט חטאת זו לשם שמעון. אז הקורבן חטאת של ראובן תהיה פסולה. זה דבר אחד שאומר רב, על מי שמחויב עולה, כשרה, אבל אם שמעון לא חייב חטאת אלא הוא חייב עולה, והכהן בא ולקח את החטאת של ראובן ואמר, הרי אני שוחט חטאת זו לשם שמעון, אז החטאת תהיה כשרה. ככה אמר רב, אחי זה יכול להיות דבר כזה? אלמה, דמינה מחריב בה, לאו מינה לא מחריב בה. מה אנחנו רואים מפה? שאם זה במינה, אם שמעון חייב גם חטאת, שזה אותו מינה של חטאת של ראובן, אז כשהכהן שחט את החטאת של ראובן לשם שמעון, שזה במינה, מחריב בה והקורבן יהיה פסול. אבל אם זה שלא במינה, אם שמעון חייב עולה, שעולה זה לא במינה של החטאת, אז לא מחריב בה והקורבן יהיה כשר. אז יש לזה סתירה. והתניה, תוכו ולא תוך תוכו. כשכתוב שכל מה שנמצא בתוכו של התנור, אם יש שם שרץ בתוך התנור הזה, כל מה שנמצא בתוך התנור, כל האוכל והמשקה שנמצא בתוכו, נטמע, אומרים דווקא תוכו ולא תוך תוכו. כשיש כלי אחר בתוך התנור, אז אם יש אוכל ומשקה בתוך הכלי הזה, האוכל והמשקה לא נטמע, כמו שלמדנו קודם. נו, ומה אמרנו שם? אפילו כלי שטף מציל. גם כלי שטף, כלי שהוא לא מחרס, אלא אפשר לשטוף אותו ולתאר אותו, הוא גם כן מציל אם הוא נמצא בתוך התנור. עכשיו, כלי שטף הוא במינו של הכלי חרס, של התנור שהוא מחרס? לא. ובכל זאת, הוא מציל כשיש אוכל ומשקה בתוך הכלי שטף, מפני הטומאה שנמצאת בכלי חרס, אפילו שזה שלא במינו. אז רואים שלא במינו מחריב. אז זה סותר מה שראינו שעולה, ששוחטים לשם מישהו שחייב עולה, שזה שלא במינו, לא מחריב. אז מה התשובה? אומרת הגמרא, הוא משנה. ורב חביבה, תרץ את השאלה. באמת, כמו שראינו לגבי קודשים, שאם זה שלא במינו, לא מחריב בו. אם זה חטאת לשם מישהו שמחויב עולה, אז הקורבן כשר. אז אם כן, למה לגבי כלי שטף, שהוא לא במינו של התנור, אלא התנור הוא מחרס והכלי הוא ממתכת או מייץ, ובכל זאת אנחנו רואים שהוא חוצץ מהטומאה מלהיכנס בתוך הכלי, התשובה היא כי יש פה גזרת הכתוב מיוחדת. התורה אומרת לגבי תנור שנפל בתוכו שרץ, אומר הפסוק, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, כוונה שרץ, אל תוכו, אז זה השרץ נפל אל תוכו של התנור, כל אשר בתוכו יטמע, כל אוכל ומשקה שבתוכו של התנור יטמע. אז הפסוק פה בעצם אומר פעמיים בתוכו, וכל פעם כתוב במקום בתוך, כתוב בתוכו. אז יש פה וו. אז יש פעמיים תוך ועוד פעמיים וו. אז יש פה ארבע לימודים. לימוד אחד צריך בשביל עצם העניין, שאם יש שרץ בתוך התנור, אז כל, הכל מה שיש בפנים נטמע. כל האוכלים והמשקים. אבל יש פה עוד שלוש לימודים מיותרים. מה לומדים מהם? אומרת הגמרא, ארבעה תוכו כתיבי, כמו שאמרנו, תוך, תוכו, תוך, תוכו, וזה שכתוב תוכו והיה יכול להיות כתוב תוך, אז הוו מיותרת בפעמיים שכתובים שם בתוכו. אז יש פה ארבע לימודים, חד לגופי, פעם אחת שכתוב בתוכו, זה הכוונה שאם יש שרץ שנפל בתוכו של התנור, כל מה שבפנים נטמע. אחד לגזרה שווה, עוד בתוכו אחד לומדים ממנו גזרה שווה, שאם נשים לב, פעמיים כתוב בתוכו, פעם אחת הכוונה שהשרץ נפל בתוכו של התנור, ופעם אחת הכוונה כל האוכלים והמשקים, המשקעות שנמצאים בתוך התנור, שנמצאים בתוכו. אז בתוכו אחד מדבר על השרץ, ובתוכו אחד מדבר על המאכלים והמשקעות. עכשיו, יש לנו לימוד במקום אחר, שהמאכלים והמשקעות שנמצאים בתוכו של התנור, הכוונה, אפילו מה שנמצא באוויר של התנור, גם המאכלים והמשקעות האלה נטמעים. לומדים גזירה שווה לבתוכו הראשון שכתוב, שהכוונה השרץ נפל בתוכו של התנור, שגם אם השרץ נמצא באוויר של התנור, הוא גם כן מטמא את כל התנור. אז זה לומדים מבתוכו השני. הבתוכו השלישי בא ללמד אותנו, חד לתוכו תוכו של זה ולא תוכו של אחר, דווקא בחרס, כשנופל שרץ בפנים, הוא מטמא כל מה שבאוויר ולא בכלי שטף, אז האוויר לא מטמא כל מה שיש באוויר, והרביעי זה מה שאנחנו צריכים לגופו של העניין שלנו, וחד, אידך, תוכו ולא תוך תוכו, בא להגיד שדווקא מה שנמצא בתוך התנור נטמע, ולא מה שנמצא בתוך כלי שנמצא בתוך התנור, שהוא לא נטמע, ואפילו אם זה יהיה כלי שטף, בגלל שיש גזירת הכתוב שבאה ואומרת לנו שתוכו ולא תוך תוכו, אז גם שזה שלא במינו, כי כלי שטף זה לא מחרס וזה לא ממינו של התנור, בכל זאת מחריב בה והוא חוצץ והוא מונע מהטומאה להיכנס לתוך הכלי. אפילו כלי שטף מציל ומונע מלהטומאה להיכנס לתוך הכלי, כמו שביארנו.